מנחות אף צדיק ט' מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, תנו רבנן. כמה שולחנות היו בתוך ההיכל של בית המקדש? תנו רבנן, 10 שולחנות עשה שלמה המלך, חוץ מהשולחן שבנה משה רבנו בזמן של המשכן. על מה היו מסדרים את לחם הפנים? ולא היו מסדרים אלא על השולחן שעשה משה רבנו. היו מסדרים רק על השולחן של משה רבנו. שנאמר, כתוב פסוק, שמוזכר בו סידור לחם הפנים, כתוב לשון יחיד, ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב. רק על שולחן אחד סידרו את לחם הפנים. 10 מנורות עשה שלמה המלך בהיכל של בית המקדש, חוץ מהמנורה שהכין משה רבנו, ולא היו מדליקים אלא במנורה של משה רבנו, שנאמר בלשון יחיד מנורת הזהב ונרותיה, רק עליה לבאר, היו מבאירים את הנר בערב, לבאר בערב. זה דעתו של תנא קמא, שהדליקו במנורה של משה, סידרו את הלחם בשולחן של משה, ולא בכל ה10 מנורות ושולחנות של שלמה המלך. יש דעה שחולקת. דעה שחולקת על תנא קמא, זה דעתו של רבי אלעזר בן שמוע, שהוא אומר, על כולם היו מסדרים, את הלחם היו יכולים לסדר על איזה שולחן שרצו, פעם על זה, פעם על זה, כל פעם סידור על שולחן אחר. שנאמר לשון רבים, את השולחנות ועליהם לחם הפנים. אותו דבר הוא בכולן היו מדליקים את המנורה, שנאמר ואת המנורות, לשון רבים, ונראותיהם לבערם כמשפט, לפני הדביר זהב סגור. בכל אופן רואים שמנורות לשון רבים יכלו להדליק את הנרות בכל המנורות. רבי יוסי ברבי יהודה בא לתרץ את הפסוקים שהביא רבי אליעזר בן שמוע לפי דעתו של תנא קמא. אומרת הגמרא, כן, זה רבי אלעזר בן שמוע, זה שהביא את הדעה השנייה, רבי אלעזר בן שמוע, אז עכשיו מביאים את ההסבר של תנא קמא לפסוקים שהביא רבי אלעזר בן שמוע. לא היו מסדרים אלא על של משה, כמו שאמרת תנא קמא, אלא מה אני מקיים ואת השולחנות לשון רבים ועליהם לחם הפנים, אז אתה רואה שהיו שולחנות לשון רבים. מסביר רבי יוסי, אלו 3 שולחנות שהיו במקדש וכולם היו מיועדות לסידור הלחם. אחד מהשולחנות זה השולחן הרגיל שהיה בהיכל שעשה משה רבנו. חוץ מזה היו עוד 2 שולחנות בפתח של האולם. אז 2 שהיו באולם מבפנים לפתח הבית. מה הם, איך הם היו נראים, איזה סוג שולחן? אחד היה עשוי של כסף ואחד היה עשוי של זהב. על של כסף היה נותן את הלחם הפנים בכניסתו, כשבאים לשים את הלחם בתוך ההיכל, אז בדרך הניחו אותו בינתיים על השולחן של כסף. ועל של זהב היה מניח את הלחם ביציאתו בינתיים עד שיקטירו את הבזיחים. למה באמת היו צריכים לשים אחד של כסף אחד של זהב? שמעלים בקודש ולא מורידין. מכיוון שמעלים בדברים שבקדושה, לכן כששמו את הלחם בהתחלה שמו אותו על שולחן של כסף, כשבאו אחר כך סדר אותו על השולחן, השולחן היה מזהב ואין מורידין, לכן כשהסירו את הלחם מהשולחן של זהב שעליו הוא היה מונח כל השבוע, לא הניחו את הלחם אחר כך ביציאה בשולחן של כסף אלא בשולחן של זהב. למה? כי אין מורידין, לא מורידין במעלה בדבר של קודש. זה לגבי העניין הזה של שתי השולחנות שהיו בפתח האולם. ועוד שולחן אחד היה בתוך ההיכל, אחד של זהב בפנים שעליו לחם הפנים תמיד. שואלת הגמרא, למדנו שמעלים בקודש ואין מורידין. על החלק השני אין מורידין, שואלת הגמרא, מנהלן דה אין מורידין. מביאה הגמרא במקור לזה מפסוק. אמר רבי, דאמר קרא, ויקם משה, כתוב לשון ויקם, שהוא הקים. ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו של המשכן, ויישם את קרשיו של המשכן, ויתן את בריחיו, ואז בסוף הפסוק כתוב שוב, ויקם, הלשון ויקם, ויקם את עמודיו. למה באמת לא משנים את הלשון של הפסוק, במקום לכתוב בסוף גם ויקם, לכתוב אולי לשון ויעמידם, אלא רואים מפה שלא מורידים בקודש, משאירים את אותו מילה. ומנהלן דמעלין בקודש. בסדר שאין מורידים, אבל מאיפה לומדים שמעלים בקודש? אומרת הגמרא, אמר רבי יחיא בר יעקב, דאמר קרא לגבי המחלוקת של קורח ועדתו. כתוב שם שהיה 250 מקטירי קטורת במחתות, והם כולם יצאה אש מלפני השם וחיסלה אותם. אז אחר כך כתוב, ואת מחתות החטאים האלה בנפשותם, לקחו אותם ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח. עשו מהם זהב מרודד לצפות עם זה את המזבח. כי הקריבום לפני השם והקדשו, ולכן היו חייבים להשאיר את זה בקודש. לא יכלו להוציא את זה לחול, מכיוון שהשתמשו עם המחתות האלה בשביל לעשות קטורת. הרי מה אמר משה רבנו לקורח ועדתו? אתם רוצים, בואו תקטירו קטורת לפני השם מחר. בסוף הם באו, הקטירו קטורת, הקדישו את המחתות, והם כולם נשרפו כי הם לא היו ראויים להקטיר. ואת כל המחתות האלה הלכו, רדדו אותם, עשו מהם ציפוי למזבח. ואז ממשיך הפסוק ואומר, ויהיו להוט לבני ישראל. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שאותם המחתות בתחילה הם היו רק תשמישי מזבח, השתמשו איתם בשביל המזבח לשים קטורת, ועכשיו גופו של מזבח הפכו להיות חלק מהמזבח, עשו מהם רדיד לצפות את המזבח. אז אם כן, רואים שמעלים בקודש. דוגמה לזה שלא מורידים בקודש זה לגבי תלמידי חכמים. והגמרא פסוק, העניין שנאמר לגבי הלוחות שמשה רבינו הוריד ושבר אותם, שברי לוחות. אומר הפסוק, גם את אותם הלוחות אשר שיברת ושמתם בארון. שמו אותם גם בארון שהיה בתוך המשכן, בקודש הקודשים. תנא רב יוסף מלמד שהלוחות השלמות וגם שברי לוחות, גם הם יחד היו מונחים בארון. מכאן אנחנו למדים לתלמיד חכם ששכח תלמודו, מחמת אונסו, הוא היה חולה ולכן הוא שכח, הוא היה טרוד בפרנסה ולכן הוא שכח את תלמודו, שאין נוהגים בו מנהג בזיון, אין נוהגים בו מנהג בזיון. רואים מפה שלא מורידים בקודש. סימן לאמרות הבאות שנאמרו לגבי תורת מלחמים, ביטל, שרח ושכח. אמר יש לקיש, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה של התורה. רש"י מביא דוגמה שלפעמים אדם מבטל תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, וזהו יסודה, דהיינו שהוא מקבל שכר, שכר של תורה זה הרי כנגד כולם. השכר של התורה הוא הגדול ביותר שיש, אבל לפעמים אדם מבטל תורה להוצאת המת והכנסת כלה, והוא מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה בתורה. דכתיב, לגבי הדברים שהקדוש ברוך הוא התבטא למשה רבינו, כתוב שהוא אומר לו, אשר שיברת. הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה בנחת, בלי כעס. לומדים מזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ישר כוחך ששיברת. למה? זה שביטלת את התורה זה היה בכוונה טובה. זה ששיברת את הלוחות, הקדוש ברוך הוא הסכים עם זה, שזה באמת היה הקיומה של התורה. המהר"ל לומד שמה שכתוב כאן, ביטולה של תורה זהו יסודה, הכוונה שעצם הביטול זה לצורך ייסוד התורה, כי יש מקרים לפעמים שאומנם סוגרים את הגמרא, אבל זה לצורך קיום התורה, אז על זה גם מקבלים שכר כאילו עסקו בתורה. ואמר יש לקיש, תלמיד חכם שסרח באיזה חטא שהוא ראוי לנידוי, ככה אמר שם מסביר, אז אין מבזים אותו בנידוי בפרהסיה, אלא מנדים אותו בצנאה. שנאמר, וקשלת היום, וקשל גם נביא עמך, בכל זאת לילה, אומר הפסוק. מה לומדים מזה? כסהו כלילה, גם אם הוא נכשל, גם אם הנביא נכשל, אז מכסים אותו כלילה, וכאן הגמרא הבינה שנביא זה מרבה גם תלמידי חכמים. ואמר יש לקיש, כל המשכח דבר אחד מתלמודו, שהוא שכח, דבר שהוא למד, עובר בלב, הוא עובר על מצוות לא תעשה. איזה מצוות לא תעשה? שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. איפה יש פה לשון של לב? אנחנו רואים שאסור לשכוח, אבל איפה יש פה לשון של לב? וכדי רבי אבין אמר רבי אילה, אדם רבי אבין אמר רבי אילה, כל מקום שנאמר הלשון, ישמר, או פן, או ועל, אינו אלא לא תעשה, וכאן כתוב לשון ישמר, אז מי ששוכח את התורה עובר בלב הזה. רבין אמר, ישמר ופן שני לבין נינו. אז מי ששוכח את התורה עובר גם על הישמר, וגם פן תשכח, עוד לב. רב נחמן בר יצחק אמר, בשלושה לבין, שנאמר ישמר לך, ושמור נפשך, זה עוד שמירה, מאוד פן תשכח, הפן זה גם כן לא תעשה, פן תשכח את הדברים, אז יש פה שלושה לבין. יכול שאפילו אם אדם שכח את התורה, מחמת אונסו, שהוא נהיה חולה חלילה או פרנסה וכו', תלמוד לומר, ופן יסורו מלבבך, על זה התביעה. מה זאת אומרת, ופן יסורו מלבבך? שהאיסור הוא דווקא, לא תעשה הוא דווקא, מתי שבן אדם מסירם בליבו, מליבו שהוא לא משנן על מה שהוא למד. יש לו אפשרות לשנן ובכל זאת הוא לא משנן. במסירם מליבו כתוב מדבר. רבי דוסטאי ברבי ענאי אומר, אמר, יכול אפילו תקפה עליו משנתו והוא לא יכול להעמיד את הגרסה שלו כמו שצריך. אולי שהוא לא יכול להעמיד כל דבר, אולי להלכה, או סתם הוא לא יכול להעמיד את הגרסה שלו. אז אולי נגיד שעל זה גם כן יש לא תעשה. תלמוד לומר רק, אך ורק זה מיוט. זה בא למעט שלא כל אחד אם הוא שכח את משנתו, הוא עובר בלא תעשה. יש מקרים, אם אדם למשל לא יכול להעמיד את גרסתו, שאם הוא שכח, אז הוא לא עובר בלא תעשה. יש כאלה אחרונים שרוצים להסביר שבגלל שהוא לא יכול להוקים את גרסתו, זה גורם שהוא ישכח. כי האדם שמקים את גרסתו זה גם כן דבר שיכול לגרום לו לזכור. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, תורה מקבילה לנשמה. תורה ניתנה ב-40 יום ונשמה נוצרה ב-40 יום של יצירת הולד מתחילת העיבור. אחרי 40 יום יש כבר את הצורה שאז זה הצורה של הנשמה נוצרת על ידי ה-40 יום האלה. כל המשמר תורתו, נשמתו משתמרת. אדם שמשמר על התורה שלו, אז הנשמה שלו גם משתמרת, שתי דברים רוחניים. הנשמה משתמרת באדם שמשמר את התורה שבו. וכל שאינו משמר את התורה, אין נשמתו משתמרת. יש פה משל, תנא דבי רבי ישמעאל. משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו, אמר, אתה עבד? אז עכשיו אתה חייב לשמור על הציפור הזאת בתור גזרה של האדון. כמדומה אתה, שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך רק איסר בדמיה כמה שזה שווה, לא, נשמתך אני נוטל ממך. המסביר השפת אמת, יש פה בעיה של התרשלות. ברגע שהאדון מצווה על העבד, העבד צריך לשמור על עצמו בכל הכוח, לא לאבד את הציפור. גם אותו דבר לגבי התורה, כיוון שיש עלינו ציווי לשמר את התורה, אז אדם שמאבד את התורה, אז חלילה וחס, גם נשמתו לא יכולה להשתמר. אומרת המשנה, שני שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית. בכניסה באולם היו שתי שולחנות שמיועדות להנחת הלחמים של לחם הפנים. אחד היה, איך שרש"י מסביר בעמוד הקודם, של כסף בדומה לשיש, ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו. כשמכניסים את לחם הפנים, עד שהוא נכנס, מעמידים אותו בינתיים על השולחן של כסף. ועל של זהב נותנים לחם הפנים ביציאתו, עד שיקטירו בינתיים את הבזיחים של הלבונה, בשביל להתיר את הלחם לאכילה לכהנים. מה הסיבה שלקחו שולחן אחד מכסף ושולחן אחד מזהב? שמעלין בקודש ולא מורידים. לכן, כששמים את הלחם לפני שהעמידו אותו על השולחן, שמים אותו בשל כסף, כדי שכשישימו אותו אחר כך על של זהב, זה יהיה מעלין בקודש. ואחר כך כשמוציאים את הלחם על שולחן הזהב, שמים אותו שוב על של זהב, כי לא מורידים בקודש. אי אפשר לשים אותו עכשיו על כלי פחות חשוב. ועוד אחד, עוד שולחן אחד של זהב, זה השולחן שכולנו מכירים, שהוא היה מבפנים בתוך ההיכל, שעליו לחם הפנים היה עומד במשך כל השבוע. שעליו לחם הפנים תמיד. עכשיו, המילה תמיד מכניסה אותנו למציאות שאנחנו צריכים לדאוג, הפסוק הרי אומר, לפני תמיד, שצריך תמיד שיהיה לחם על השולחן. ולכן, כשהיו מסירים את הלחמים בשבת, תכף היו צריכים לשים לחמים חדשים כדי שתמיד יהיה לחם על גבי השולחן. ועל זה אומרת המשנה, וארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים, ושניים בידם שני בזיחים של לבונה, וככה הם נכנסים לתוך ההיכל עם הלחמים הטריים של הלחם הפנים, עם הבזיחי הלבונה החדשים. עכשיו, כשהם נכנסים פנימה, בפנים יש כבר שני כהנים נוספים. יש ארבע כהנים נוספים, וארבעה מקדימים לפניהם, שניים ליטול שני סדרים משבוע שעבר של הלחם, ושניים ליטול שני בזיחים משבוע שעבר. המכניסים את לחם הפנים, שהם החשובים, שהם באים להביא פה עכשיו לחם פנים חדש, הם עומדים בצד החשוב, שהוא צד צפון. ופניהם היה לכיוון דרום. והמוציאים עומדים בצד השני של השולחן, הם עומדים בצד דרום, ופניהם לכיוון צפון. אלו שמוציאים מושכים, ואלו שמכניסים מניחים. ומיד כשהתפנה טפח קטן שהוציאו את הלחם, תכף מילאו את אותו טפח בלחם חדש. וזה מה שאומרת המשנה. ותפחו של זה כנגד תפחו של זה, שנאמר לפני תמיד, לכן צריך לדאוג ולוודא שלא יהיה מציאות שאין לחם על גבי השולחן. רבי יוסי אומר, אפילו אלו נוטלים ואלו מניחים, אף היא הייתה תמיד, אבל מה שחשוב, שגם אם אתה הוצאת את הלחם וכרגע אין שום לחם על השולחן, רק אחרי כמה שעות באו ושמו את הלחם החדש, לפי דעתו של רבי יוסי זה עדיין נקרא תמיד. מתי זה באמת נפסל, מתי עוברים על המצווה של תמיד, דווקא אם לילה שלם השאירו את השולחן בלי לחם. תכף נראה בגמרא. יצאו, אלה שלקחו כבר את הלחם משבוע שעבר, יצאו מההיכל, ונתנום על שולחן הזהב שהיה באולם אחרי ההיכל. אחר כך הקטירו את הבזיחים של הלבונה על גבי המזבח החיצון, והחלות היו לוקחים אותם מהשולחן הזהב שבפתח של האולם, והם היו מתחלקות לכהנים. עכשיו המשנה מביאה פה דבר מעניין. מה קורה אם חל יום הכיפורים להיות בשבת? אסור לאכול את הלחמים באותו יום, כי הרי כולם בצום. אז היו החלות מתחלקות לערב במוצאי הצום. כיוון שמדברים כבר על מציאות של יום כיפורים שאי אפשר לאכול, אז משנה מביאה עוד מציאות מאוד מעניינת ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, הרי רוב הקורבנות לא היו אוכלים. קורבן תמיד אף פעם לא אוכלים, זה עולה. שעיר להשם, שעיר להזזל, גם לא אוכלים. השעיר להשם זה מהחטאות הנשרפות, והשעיר להזזל בכלל מתגלגל מהצוק, זה לא נשחת שחיטה כשרה. רוב הקורבנות באותו יום של יום הכיפורים בכלל לא נאכלים. אבל יש את השעיר של המוסף, שעיר חטאת, שהוא כן צריך לאכל. אבל אף אחד לא יכול לאכול ביום כיפור, זה צום. אז מה עושים איתו? אז שעיר של יום הכיפורים היה נאכל לכהנים לערב. רגע. אז ככה, חל להיות בערב שבת. לא. חל להיות בערב שבת, אומרת המשנה. מה קורה אם חל יום הכיפורים אבל להיות בערב שבת? שאז אי אפשר לאכול את השעיר חטאת גם לא בערב. כי איך יבשלו אותו? אי אפשר לבשל את השעיר לא בשבת ולא ביום הכיפורים. אז מה היו עושים? הרי יש פה בעיה. אם ישאירו את הבשר של החטאת עד אחרי שבת ורק אז יבשלו אותו, יעברו על איסור של נותר. אז מה היו עושים אז? אז זה אומרת המשנה. חל להיות יום הכיפורים בערב שבת, אז השעיר חטאת של מוסף של יום הכיפורים היה נאכל לכהן לערב. דיינו בליל שבת. אבל מכיוון שלא היו יכולים לבשל את הבשר, אז היו את הכהנים הבבליים, בני בבל, הבבליים היו אוכלים אותו כשהוא חי, מפני שדעתן יפה. שכאלה אומרים, הם לא היו אינסטניסטים, הם לא היו מפונקים, אבל בתוספת לזה המפרשים מסבירים שהמעיים שלהם היו מאוד מאוד חזקות, ואז זה לא היה מזיק להם לאכול בשר חי, בשר בלי בישול בכלל. למדנו למעשה שרבי יוסי אומר שאין אין חיוב ישר כשמפנים את הלחם מהשולחן, שטפח אחד מתפנה, ישר למלא אותו בטפח של לחם חדש. אלא מה? צריך לוודא שלא יעבור לילה בלי לחם על השולחן. זה מה שמביא הגמרא, תניא רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה שחרית בבוקר וסידר את החדשה רק ערבית בערב, אין בכך כלום, הוא לא עובר על תמיד. על לפניי תמיד, אלא מה אני מקיים לפניי תמיד? סימן שתמיד צריך להיות לחם על השולחן? שלא ילין שולחן בלא לחם לילה שלם. אבל אם באותו יום כבר שמו שם לחם חדש, אין את הבעיה עם המצווה הזאת. אמר רבי ימי מדבריו של רבי יוסי, אומר רשי, דאמר משום דעמד הישן שחרית מעט בשולחן. הלחם הישן עמד קצת בבוקר על השולחן, והחדש עמד ערבית מעט קרי לי תמיד, והלחם החדש עמד קצת בערב על השולחן, זה כבר נקרא שהלחם היה תמיד על השולחן. אז כשהתורה אומרת והגית בו יומם ולילה, אז אם כן אולי נאמר גם שאם אדם לומד קצת בבוקר וקצת בערב, הוא כבר מקיים את המצווה הזאת. לכן הוא אומר, נלמוד מזה שאפילו אם אדם נטרד, הוא לא יכל ללמוד כל היום, והוא לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית בפרק אחד ערבית, קיים את המצווה שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אפילו שהסיום של הפסוק זה והגית בו יומם ולילה. כי עצם זה שהוא קצת הגע ביום וקצת בלילה, את הפסוק הזה כבר אי אפשר לומר שהוא ביטל. לא שהוא מותר לו לבטל תורה, אבל אם הוא נטרד במשך היום והוא למד בבוקר ובלילה, אז כבר לא ביטל את הפסוק של והגית בו יומם ולילה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כאלה גורסים רבי שמעון בן יהוא צדק, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, וזה בזה הוא קיים מצוות, הוא כיוון כמובן לשם מצוות לימוד התורה בזה, אז לפי דעתו קיים את הפסוק לא ימוש והגית בו יומם ולילה. בעצם זה שהוא קרא קריאת שמע שחרית וערבית, כמו שאמרנו הוא נטרד והוא לא יכל יותר ללמוד יותר מזה, אז הוא לא עובר על הפסוק של והגית בו יומם ולילה. כי הם לא ימוש, אבל דבר זה ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. למה? חוששים שמה הוא לא ירגיל את הבנים שלו ללמוד תורה. יש מפרשים אחרים שמסבירים שמה הוא בעצמו לא ילמד תורה, הוא יסתפק בזה שהוא קרא קריאת שמה בבוקר ובערב, אבל כמובן שזה מדובר דווקא אם הוא לא יכול היה ללמוד במשך היום ורק את הפסוק הזה הוא לא קיים, אבל ודאי שאדם אסור לו לבטל תורה. ורבא אמר, דווקא מצווה לאומרו בפני עם הארץ. מסביר רש"י למה. דסבר, אם משום קריאת שמע נוטל שכר גדול כזה, איזה שכר הקדוש ברוך הוא מבטיח למי שעוסק בתורה? הרי אותו פסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, מה כתוב שם בהמשך? למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, ואז הברכה שלך תהיה. כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל, ואם זה נאמר רק על קריאת שמע, אז אם אני אלמד יותר, אם היה עוסק כל היום, כל שכן ששכרו גדול, ובגלל שהשכר הוא כל כך גדול, הוא מרגיל את בניו לתלמוד תורה. לכן אם כן, כדאי באמת לספר את זה לעם הארץ, שאם קריאת שמע שחרית וערבית, כבר מקיימים את המצווה שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, מתקיימים כל הברכות, וכל שכן אם הוא ילמד תורה כל היום, ודאי שיחולו עליו כל הברכות. טוב, יש עוד פירוש ברש"י, אבל אנחנו נסתפק בפירוש הראשון. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, שאלה כזאת. כגון אני, שלמדתי כל התורה כולה. אני יודע את כל התורה כולה. מסתבר, שהוא גם יודע. מהו ללמוד חוכמת יוונית? אולי עכשיו כבר מותר לי? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. זה הזמן שצריך ללמוד תורה, גם ביום וגם בלילה. אתה רוצה ללמוד חוכמת יוונית? צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ואז למוד בה, באותו זמן תלמד חוכמת יוונית. אבל מכיוון שאין זמן כזה, כי כל הזמן זה או יום או לילה, אז לכן אין אפשרות ללמוד חוכמת יוונית. לפי דעתו אם כן, רבי ישמעאל סובר שאדם חייב ללמוד תורה כל היום וכל הלילה. אף פעם הוא לא נהיה פטור מהמצווה הזאת. אומרת הגמרא, פליגה דרבי שמואל בר נחמני. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה. מה שכתוב לא ימוש, אלא זה ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע בן נון, שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר הוא משורתו של משה רבנו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל של התורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, יהושע, כל כך חביבין עליך דברי תורה, דברי תורה חביבים עליך ביותר? אז אם כן אני מברך אותך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אתה לא תשכח את דברי התורה, בגלל שדברי תורה כל כך חביבים עליך. הפסוק הזה נאמר בספר יהושע. ובכן, סובר אם כן, רבי שמואל בר נחמני, שגם אם אדם לא עוסק בתורה כל היום וכל הלילה, הוא לא עובר על הפסוק הזה של והגית בו יומם ולילה. אבל כמובן שצריך לעסוק ביום, בתורה יום ולילה כפי כוחו. כמובן שהאחרונים מסבירים שמדובר פה במציאות שבן אדם יש לו סיבה למה שהוא לא יכול ללמוד תורה באותו זמן. אז אם כן, הוא לא עובר באותו זמן על המצווה של והגית בו יומם ולילה. תנא דבי רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה. אתה לא יכול להתייחס לדברי תורה כמו חוב, שאחרי שאתה משלם אותו, אתה פטור. למדת הקביעות איתים לתורה הזו, עכשיו אתה פטור מללמוד, אתה יכול ללכת ולעסוק בדברים אחרים, לבלות את הזמן. לא. אלא, יהיה אתה רשאי, ויהיה אתה רשאי לפתור עצמך מהן. כיוון שזה לא חוב, אף פעם לא נהיה פטורים ממנו. מחוב, אדם שילם, נהיה פטור. דברי תורה, אף פעם אי אפשר להיות פטורים, אלא כל זמן שאפשר, צריך לנצל. אמר חזקיה, מהי דכתיב? הפסוק אומר פסוק ככה, ואף עשיתך מפי צר, רחב לא מוצק תחתיה. מה פירוש פה? אז הוא מסביר, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. ומה רואים מידה מיוחדת אצל הקדוש ברוך הוא? מידת בשר ודם, אדם מסית את חברו מדרכי חיים לדרכי מיטה. דרכי חיים, כל בן אדם מנסה להגיע אליהם. אם בן אדם רוצה להסיט את חברו למשהו, הוא מסיט אותו לדרכי מיטה. שזה, הבן אדם מטבעו לא נמשך, ומישהו צריך להסיט אותו לזה. אבל לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא מסיט את האדם מדרכי מיטה לדרכי חיים. הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם שמטבעו הולך לפיפה אחת, והוא מסיט אותו, כדאי לך לא ללכת שם, כדאי לך לבחור בחיים. איפה רואים את זה בפסוק? שנאמר, ואף הסיטך. מי מסית אותך? זה הקדוש ברוך הוא מסית אותך ללמוד תורה. בשביל שתנצל מפי צר. איפה זה הפה של הצר? איפה הפה צר? מגיהנום שפי הצר. למה באמת הפה של הצר, של הגיהנום? שהאשן של הגיהנום צבור בתוכה. בשביל לדון את הרשעים באש ובאשן האלה. ושמה תאמר, כשם שפי למעלה צר, כך כולה צרה. דיינו מלשון, אמנם זה צרה גדולה, כן? אבל מבחינת צר, שזה לא רחב. תלמוד לומר, הפסוק אומר, פסוק ככה, כי ארוך מאתמול תופתה, פסוק בישעיה, כי ארוך מאתמול תופתה, גם, זה מדובר על הגיהנום, תכף נראה, גם היא למלך הוכן, העמיק הרחיב, מדורתה אש ועצים הרבה, נשמת השם כנחל גופרית בו הרבה. זה הפסוק. וזה מה שבעצם הפסוק פה אומר. תלמוד לומר, ותחילת הפסוק אמרנו, כי ארוך מאתמול תופתה, גם היא למלך הוכן, תכף נסביר מה זה הכוונה. אחר כך כתוב, העמיק הרחיב. רואים מכאן שהגיהנום הוא עמוק ורחב, הוא לא צר. ושמה תאמר, למלך, הכוונה, מן מלכי רבנן, מי הם המלכים? התלמידי חכמים. אולי תאמר שתלמיד חכם, אפילו אם הוא פרש מהתורה, הגיהנום שומרת עליו. אז שמה תאמר, למלך לא הוכנה, שזה התלמיד חכם. תלמוד לומר, קראנו קודם, גם היא למלך הוכן. הגיהנום יש מקום גם לאדם שפעם היה תלמיד חכם. ושמה תאמר, אין בה עצים בגיהנום. אולי נאמר שבגיהנום אין עצים. תלמוד לומר, מדורתה אש ועצים הרבה. לא סתם יש עצים, אלא יש הרבה עצים. כמו שראינו באותו פסוק. ושמה תאמר, רק זהו שכרה של התורה, שראינו קודם, שהקדוש ברוך הוא מסית את האדם ללמוד תורה כדי שנצא מדין גיהנום, אולי זה כל השכר של התורה שהיא מצילה אותו מהגיהנום, אבל אין עוד שכר נוסף. אומרת, זה גם שכר לא רע, כן? שמזכה אותנו שבאמת נזכה לשכר הזה, עצם הלהינצל מהגיהנום. אבל לא, זה לא רק השכר הזה, אלא יש הרבה מעבר. תלמוד לומר, הפסוק אומר, ואף עשיתך מפי צר, זה הפסוק שקראנו קודם, שהקדוש ברוך הוא מסית אותנו, שנלמד תורה כדי שנצל מפי צר, מהפה גיהנום, שהפה שלו צר, זה אדם שעוסק בתורה. הפסוק אחר כך כותב, ונחת שולחנך מלא דשן. אז רואים מכאן שהשכר הוא גדול מאוד. נחת, שולחנך מלא דשן, זה מדובר בשכר מדושן, שכר מאוד מאוד גדול, שעתידים הצדיקים, התלמידי חכמים לקבל, כמו שבאמת כתוב בהרבה מאמרי חז"ל, עין לא ראתה, אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. עד כאן השיעור על דף צדיק ט'.